שלום, אנחנו בספר דרך השם לרמח"ל בעמוד 16 במהדורת פלדהיים. בפסקה ה', כפי שאמרנו, אנחנו בספר דרך השם לרמח"ל בעמוד 16 בפסקה ה', במהדורת פלדהיים. אז הניסוח של הדברים בפסקה הזאת הוא קצת בעייתי, אבל נלמד את זה בכל זאת, כמות שהוא. וכן צריך שידע שמציאותו יתברך שמו מציאות פשוט. פשוט הכוונה בלי הרכבה וריבוי כלל. וכל השלימויות כולם, זה אגב זה תולדה של מושג האחדות. אם השם הוא אחד, אז אין בו ריבוי. מסקנה, אי אפשר למשל שיהיו חלקים באלוהים. חלקי אלוהות היא בלתי אפשרי. לפי זה צריך לדחות את המחשבה האלילית המתהלכת לפעמים בתוכנו, לפי הנשמה היא חתיכה של אלוהים. זה ממש עבודה זרה. שאומר שהנשמה היא חתיכה של אלוהים, איך זה יכול להיות? ברור? מה זה אין כזה? אנחנו טוב, בדיוק שאנחנו מדברים על ריבוי אלים. אנחנו מדברים על אחדות הבורא. אחדות הבורא מניחה שאין בו חלקים. הוא פשוט. פירוש, מה? הנשמה זה חלק אלוה ממעל. זה לא חלק של האלוה, זה חלקו. זה כמו שאני אומר, יש חלק ונחלה. כן? כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. אז חלק ונחלה, הכוונה, מה שאני מרגיש בו בבית. כלומר, כשריבונו של עולם מבקר אצלנו, איפה היא נחלתו? איפה חלקו? בנשמה. או נגיד אחרת, הנשמה היא נטף של הרצון האלוהי. היא נטף של הרצון האלוהי. כן, משהו אחר לגמרי. נטף, מה שנוטף. זאת אומרת, התפשטות של הרצון העליון. אז אם כן, וכן צריך, אבל העצמות האלוהית היא למעלה, למעלה מכל השגה, ומכל הגדרה, חס ושלום. וכן צריך שידע שמציאותו יתברך שמו מציאות פשוט, בלי הרכבה וריבוי כלל. וכל השלמויות כולם נמצאים בו בדרך פשוט. פירוש. הנה, בנפש ימצאו כוחות רבים שונים שכל אחד מהם גדרו בפני עצמו. דרך משל, הזיכרון כוח אחד, והרצון כוח אחר, והדמיון כוח אחר, ואין אחד מאלה נכנס בגדר חברו כלל. כי הנה, גדר הזיכרון גדר אחד, וגדר הרצון גדר אחר, ואין הרצון נכנס בגדר הזיכרון, ולא הזיכרון בגדר הרצון, וכן כולם. אך האדון ברוך הוא איננו בעל כוחות שונים. אף על פי שבאמת יש בו עניינים שבנו הם שונים, כי הרי הוא רוצה, והוא חכם, והוא יכול, והוא שלם בכל שלמות. אמנם אמיתת מציאותו הוא עניין אחד שכולל באמיתתו וגדרו כל מה שהוא שלמות. ונמצא שיש בו כל השלמות, לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו, אלא מצד אמיתת עניינו בעצמו, שכולל באמיתו כל השלמות, שאי אפשר לעניין ההוא מבלתי כל השלמות מצד עצמו. מה? מה אומר? ונמצא שיש בו כל השלמות. איפה? אך האדון ברוך הוא? האדון ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא. איננו בעל כוחות שונים. אתה לא אגיד שכזה הוא יש לו החיים והיכולת והרצון וכדומה והשלימות, אלא כל אלה בו עניין אחד. בעוד שאצלנו אלה הם עניינים שונים, אצלו עניינים אלה הם אחד. פשוט לא. האמת היא זה קשה לנו בכלל לתאר דבר כזה. מה? זה הרי, זה משפט הבא. קודם כל המשפט הזה, האדון ברוך הוא איננו בעל כוחות שונים, אף על פי שבאמת יש בו עניינים שבנו הם שונים. אם אנחנו היינו צריכים לדבר על זה, הייתי אומר כוח הרצון וכוח היכולת זה כוחות שונים. אצלו זה דבר אחד, כי הרי הוא רוצה והוא חכם והוא יכול והוא שלם בכל שלמות. עד כאן ברור? מה לא מובן?
מה
בניין
אחד?
אני לא יודע מה בעל התניא. שמה? טוב, בוא נראה את זה ברמח"ל. זה יכול להיות שכמו בעל התניא, לא יודע. אומנם לא, יש בו עניינים אחד שאצלנו הם שונים. אצלנו זה עניינים שונים. העובדה שאני חי, למשל, היא שונה מן העובדה שאני רוצה, וזה שונה מהעובדה שאני משכיל.
אצלו לא?
אצלו לא. איך זה יכול להיות? זה ככה זה אצלו, שהרי הוא פשוט.
זאת אומרת, אתה אומר שבכל
היכולות
יש
איזשהו
גורם אחד.
הכל אחד, בוא. במילים אחרות, אפשר לנסח את זה אחרת. אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. כלומר, אם אני אומר חכם לא כחוכמתנו ויודע לא כידיעתנו, אז בעצם השתמשתי במילה שאין לה מובן אצלי. אז למה אני בכל זאת משתמש בה? לומר שאצלי, מה שאצלי ידוע בתור חוכמה או ידיעה או רצון, הדברים האלה באים מאיתו, כלומר לא חסרים לו. מה הכוונה?
אין דבר שכאילו עומד בפני היכולת
לחזור ברוך הוא, זה נכון, אבל זה לא מה שהוא אומר, זה לא הנושא. מה שאמרת זה דבר נכון, אבל זה לא מה שהוא אמר. מה? זה נכון, אבל זה לא מה שהרמח"ל אמר. זה לא מה שהוא לימד אותנו עכשיו. מה שאתה אומר זה דבר נכון, אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר משהו אחר, שכל העניינים שאצלנו הם רבים, הם אצלו אחד. זה מה שהוא אומר. מה שאתה אמרת זה דבר נכון, אבל זה לא מה שהוא אומר פה. בסדר? הוא נמצא שיש בו כל השלמות לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו. מה זאת אומרת? למשל, העובדה שיש לי חוכמה, למשל, זה דבר נוסף עליי, שהרי אני יכול ללכת לישון וכשאני ישן אינני חכם כלל, אבל אני עדיין נשאר אני. או כשאני שיקור אינני חכם כלל, אבל אני עדיין אני. זאת אומרת שהחוכמה היא עניין נוסף עליי, על האני שלי. מה שאין כן באלוהות, החוכמה היא הוא. לכן אין פה עניין נוסף עליו, אלא יש רק אחדות. מה? הוא בעצמו חוכמתו. הוא בעצמו רצונו. הוא בעצמו שלמותו, וכל אלה הם דבר אחד בעצם. כן. מה זה? ייחוד ביוד. תלוי איך מתכוונים. למשל, זה יכול להיות מה שאמרנו. המילה ייחוד יש לה כמה משמעויות בעברית. המשמעות היותר מצויה, הכוונה, החיבור של כל הערכים לערך אחד. למשל, מידת החסד ומידת הדין. זה שתי מידות הופכיות. אבל באמת, זה אותה מידה. נכון. איך נאמר? וידבר אלוהים אל משה. מה זה אלוהים? זה מידת הדין. ויאמר אליו, אני השם, מידת הרחמים. אז אותה מידה. בעיניך זה מופיע כשתי מידות, פעם אלוהים, פעם השם. אבל זה בעצם אותו אחד. נכון? טוב. אני לא יודע. השאלה באיזה הקשר את אומרת את המילים האלה? לא, לא, לא שאלה שאני שואל, אני מסביר, זו תשובה מה שאני אומר. המשמעות של המילים אחדות או ייחוד משתנה לפי ההקשר שבו זה נאמר, לפי המחבר. לכן אמרתי, השאלה היא באיזה הקשר את מדברת, זו תשובה. איפה הרמב״ם אומר ייחוד? לא, הרמב״ם לא כתב את ה-13 עיקרים. לא, זאת אומרת, מה שמודפס בסידורים זה לא של הרמב״ם. זה נכון שהרמב״ם כתב את ה-13 עיקרים, אבל לא בנוסח הזה. שני נוסחים. לא יודע, לא זה ולא זה של הרמב״ם. הרמב״ם כתב את הקדמת פרק חלק, ושם הוא מסביר בפסקה שלמה כל אחד מ-13 עיקרים. מכל עיקר ועיקר הוא נותן פסקה.
כן.
אז כל אלה הם לפי מעשיו. זאת אומרת, יכול להיות שאני משל, זה כך מסביר רב יהודה הלוי בספר הכוזר. יכול להיות שזה שופט יום אחד החליט האיש הזה חייב שריפה, שרפו. השני מגיע לו 1,000 דינרי זהב, תנו לו. אז האידיוטים שמסתכלים על זה אומרים, הנה השופט שונא את הראשון ואוהב את השני. בעוד שמצד האמת זה לא כך, אם הוא שופט צדק, השופט פעל לפי הצדק. אז אם כן, יש לו רק מידה אחת לשופט, לא אהבה ולא שנאה, אלא הצדק. הצדק דורש שישרפו את זה, ואותו צדק דורש שיתנו לזה 1,000 דינרי זהב. מובן? אז כך באמת כל המידות האלוהיות הן בינינו מופיעות כמידות שונות, כשמצד האמת הן מידה אחת. זה מה שכתוב, אהיה אשר אהיה. מה פירוש אהיה אשר אהיה? הביטוי הזה דומה לביטוי אחר בעברית, ארץ בה נולד, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. נכון? מה פירוש יהיה מה שיהיה? מה פירוש יהיה מה שיהיה? כלומר, זה לא משנה, יהיה מה שיהיה, בכל מצב ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה. אז אותו דבר לגבי האלוהות, כן? כשמשה ביקש מהקדוש ברוך הוא לדעת איך קוראים לך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, זה לא משנה, אלא לפי מעשי אני נקרא. כשאני דן את הרשעים אני נקרא אלוהים, כשאני מרחם על עולמי אני נקרא השם, כשאני מבטיח הבטחות אני נקרא אל שדי וכו'. זאת אומרת, כל השמות אינם אלא ההופעה לפי עיני רוחו של הצופה. פשטייסט?
נכון.
ולא, לא כפי שזה באמת. באמת מידת הדין היא מידת הרחמים, מידת הרחמים היא מידת הדין, אבל בינינו אנחנו רואים את זה כדין ואת זה כרחמים.
מה? כמו נשאול אם השם מחליט, השם מחליט כדי להחליט הוא צריך לשנות דעה.
נכון,
אז השם משנה דעה.
נכון, זה כמו שלפעמים אני רואה נגיד נוף דרך משקפיים ירוקות, אז אני חושב שהנוף הוא ירוק. אני רואה את אותו נוף במשקפיים אדומות, אני חושב שהנוף הוא אדום. בעצם הנוף לא השתנה, המשקפיים השתנו. ראו? אז זה מה שהוא אומר. כן? מה?
אבל זה גם לא נושא שם הוא מוגו, כלומר פסיבי.
זה לא פסיבי.
כי ככה זה אומר, אם זה תלוי רק בנו, אז זה אומר שזה לא תלוי בו.
נכון. טוב, לא כל כך מהר. פסיבית. כן, בצרפתית לא כל כך מהר אומרים פסיבית. כן, לא, לא משנה. אמנם אמיתת מציאותו הוא עניין אחד שכולל באמיתתו וגדרו כל מה שהוא שלמות, ונמצא שיש בו כל השלמות לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו, אלא מצד אמיתת עניינו בעצמו שכולל באמיתו כל השלמות, שאי אפשר לעניין ההוא מבלתי כל השלמות מצד עצמו. והנה באמת הדרך הזה רחוק מאוד מהשגותינו וציורנו, וכמעט שאין לנו דרך לבארו ומילות לפרשו, כי אין ציורנו ודמיונותינו תופסים אלא עניינים מוגבלים בגבול הטבע הנברא ממנו יתברך שמו. כי אנחנו, יש לנו קצת מילים אינטואיטיביות, אבל זה למי שיש לו אינטואיציה. מי שאין לו אינטואיציה בדברים האלה, גם יתנו לו 1,000 לא יבין.
מה זה מילה אינטואיטיבית?
זאת אומרת, מה ש... איך כתוב? נודע בשערים בעלה. מה זה שערים? מלשון לשער. אומר הזוהר, כל חד וחד לפום מה במשער בליבה. כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו.
זה כמו להגיד לכל אחד יש את האלוהים שלו.
משהו כזה. לכן אמרו חכמים, אין מלמדים סתרי תורה, אלא למי שחכם ומבין מדעתו. למה? כי אם הוא לא חכם ומבין מדעתו, יסבירו לו 1,000 זה לא יעזור כלום, נשאר עם מוח בלטה. ואם הוא כבר מבין, אז זה הזמן ללמד אותו. אבל לכאורה, למה להסביר לו? הרי הוא מבין מדעתו. אז אומר התלמוד, מלמדים אותו ראשי פרקים. זאת אומרת, אנחנו אומרים לו, תראה, כל הידיעות האלה כבר נמצאות בך, אנחנו מכירים אותך, אנחנו יודעים שהידיעות האלה נמצאות בך, אז מה חסר לך? ראשי פרקים, זאת אומרת את הסדר של הידיעות האלה, מה קודם למה. זה כל הסתרי תורה שמלמדים לאדם איך לסדר ידיעות שכבר נמצאות בפנימיות לבבו.
זאת אומרת שכל הלימוד של התורה, המשנה, התלמוד, הקבלה, תלמד את זה כמה שאתה רוצה, עד שלא מישהו יגיד לך,
לא, זה נכון רק לגבי קבלה. לגבי שאר הדברים אתה יכול להבין. כמובן, גם כן, אדם שלומד בלי רב, אז הסיכוי שבכלל הוא יבין משהו שואף למינוס 12. כן? אז זה פחות ממינוס 8. למרות שבערך מוחלט 12 הוא גדול מ8. זה הפלא של הערך המוחלט.
הוא יודע הרבה, אבל
הוא
לא...
כן. טוב, אז אם כן הוא אומר כאן, כי אין ציורנו ודמיונותינו תופסים בעניינים מוגבלים בגבול הטבע הנברא מינוי ברשמוס. זאת אומרת, אנחנו מכירים רק לפי קטגוריות ההשגה שלנו, שזה מה שחושנו מרגישים ומביאים ציורו אל השכל. ובברואים, הנה עניינים רבים ונפרדים. אולם כבר הגדלנו שאמיתת מציאותו ידברך שמו אינה מושגת ואין להקיש ממה שרואים בברואים על הבורא ידברך שמו. מה הוא? כן? ואין להקיש ממה שרואים בברואים על הבורא ידברך שמו, כי אין עניינם ומציאותם שווה כלל, שנוכל לדון מזה על זה. אבל זה גם כן הרי מעניין, אי השותפות של הבורא בנברא מצד מה? אפשר להבין את זה מבחינה פילוסופית, כמו שהוא מסביר. אין שיתוף, לא, אין כלום. מה שהוא אומר, אין שום, אין אמיתתו מושגת כלל. השאלה היא מצד מה היא לא מושגת כלל. אפשר להבין את זה מבחינה פילוסופית, שכיוון שהקדוש ברוך הוא מוכרח המציאות ואנחנו רק אפשרי המציאות, אז אם כן אין שום קשר. אבל אפשר להבין את זה גם מהבחינה המוסרית. מה זה אומר? מה ההגדרה של בורא? נותן חיים לזולתו. מה ההגדרה של נברא?
מקבל
חיים לזולתו. אם כן, זה ההפך הגמור. פשוט מאוד. נכון? אז אין שותפות. זה בדיוק... אתה אומר נותן ומקבל, כן, אז יש פה באמת דבר פרדוקסלי. לא, מצד אחד אתה צודק, נקודה מוסרית, מה? כן, אבל הנקודה הזאת היא בדיוק, היא מצד אחד החיבור ומצד שני ההופכיות. זאת אומרת, אם הוא רוצה לתת ואני רוצה לקבל, הנה אנחנו יכולים להסתדר ביחד, תיתן אני אקבל. אבל מצד שני, מה הוא יכול לתת לי? להיות דומה לו, והרי זה בדיוק ההפך ממה שאני, כי הרי הוא נותן ואני מקבל. תבין פה את הפרדוקסליות של מערכת היחסים בין הבורא לנברא, שהבורא רוצה לתת לנברא להיות כמוהו, אבל לתת לו להיות כמוהו זה כמובן לתת לו לתת, וזה בדיוק הפך כוונת הנברא שהוא רוצה לקבל.
אבל יש לו מה לתת?
הוא רוצה לקבל
להיות
נותן.
הנברא? לא, הגדרת הנברא זה רצון לקבל. ברגע שאני מודע לזה שאני נברא, אני מכיר בזה שמציאותי תלויה בזולתי, ולכן אני כל כולי רצון לקבל מציאות.
אבל אם אתה בונה שרשרת
אבל אני צריכה להדיר כאן,
אז זה חידוש. מאיפה בא לי הכוח הזה? אז שאלה, מאיפה בא לי הכוח הזה להפוך ומקבל לנותן? זאת אומרת, זאת אומרת, כן כן ברור, אבל אני אומר ההתהפכות של הרצון לקבל לרצון להשפיע זה בעצם האתגר המוסרי היותר עליון. זאת אומרת זה להתהפך מנברא לבורא. נביא לכם את זה כדוגמה פשוטה עם חווה. חווה אימנו עליה השלום, היא ילדה בן, בתה ותלד בן, זה ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את השם. איזה שמחה. מה זאת אומרת קניתי איש את השם? יצרתי אדם יחד עם הקדוש ברוך הוא. קניתי איש את, את במובן עם, את השם. זאת אומרת עד אז מה היא הייתה? היא הייתה מקבלת, ועכשיו מה היא הפכה להיות? נותנת. אז היא יצאה מקללת הנברא, מהמערה שיש בעובדה שאני מקבל. יש למשל שיטה בתורת הקבלה, שיטתו של הרב אשלג זצ"ל, שכל כולה בנויה על הנוסחה הזאת של מערכת נתינה וקבלה. המשך הרמח"ל, אבל זה גם כן מהדברים הנודעים מקבלה, כמו שזכרנו, ומאומתים בחקירה על פי הטבע עצמו בחוקותיו ומשפטיו, שאי אפשר על כל פנים שלא יימצא מצוי אחד משולל מכל הטבע, חוקותיו וגבוליו, מכל היעדר וחסרון, מכל ריבוי והרכבה, מכל יחס וערך ומכל מקרי הבירועים, שיהוו הסיבה האמיתית לכל הנמצאים ולכל המתיילד בם, כי זולת זה מציאות הנמצאות שאנו רואים והתמדתם היה בלתי אפשר. למה זה הבלתי אפשר? זה הוא לא מסביר, הוא משאיר את זה לפילוסופים. נראה לי שיכול להיות שהוא מתכוון בין היתר לדבריו של הפילוסוף לייבניץ, שהיה בן דורו של רמח"ל, שהביא ראייה מעניינת למציאות האלוהים. כן? יש הרי הוכחות של דקארט וכדומה, אבל יש הוכחה מעניינת של לייבניץ. לייבניץ אומר שבכל דבר יש צורך בייחוד. הנה, ייחוד במובן חדש, כן? במובן של מיוחד, ספציפי. למשל, האבולוציה יצרה פרח צהוב על ידי מוטציות שונות. היה אפשר שהמוטציות יובילו להופעתו של פרח סגול, והראיה שיש גם פרחים סגולים, יש גם צהובים, יש גם סגולים, והמוטציה שהפכה את הפרח הזה לצהוב לא הייתה הכרחית. אם כן, מה יצר את מה ייחד את הצבע הסגול לפרח זה והצהוב לפרח זה? מוכרחים כן להניח מייחד, איזשהו רצון שמכוחו מוחלט שזה יהיה כך וזה יהיה כך. זאת ההוכחה של לייבניץ, מעניינת. היא מתאימה להתפתחות התורות המדעיות של ימינו, למשל תורת הכאוס, שבה אנחנו רואים שבמישור של של חלקיקי היסוד של החומר אין דטרמיניזם. אז מה גורם בכל זאת שחלקיק זה ילך לכיוון זה וחלקיק אחר ילך לכיוון אחר? זאת תעלומה, אין גורם. אז מה? אז זה אקראי. דווקא הרעיון של האקראיות הוא המאפשר דווקא את הרעיון של התערבות ההשגחה. כן? מה אתה אומר?
זה תמיד אותם החלקיקים, אותו משחק.
אבל לפעמים יש חלקיק הולך לפה, חלקיק הולך לשם, מי יכריח אותו? למה זה הלך ימינה וזה הלך שמאלה? הרי אין הבדל ביניהם. נכון?
אנחנו מבינים, אבל זו הסיבה.
זו שאלה, האם זה שאנחנו רואים אקראיות בעולם זה בגלל שאנחנו לא יודעים את הסיבה אבל באמת יש סיבה, או שמה תאמר, באמת אין סיבה? אולי לא מבינים או אולי אין. אז באמת זה מחלוקת בין תיאוריות. היום הנטייה של חלק גדול מאנשי המדע היא לומר שיש דברים שאין להם סיבתיות, תהליכים ולא סיבתיות. זה מפתיע קצת. למשל אתה אומר זה טיפת גשם שנפלה על הארץ, המסלול שלה לא היה קבוע מראש. יכול היה להיות כך, יכול היה להיות כך. פעם חשבו שאם יהיו לנו כל הנתונים נוכל לקבוע מראש את מסלולה של טיפת הגשם, וזה שאנחנו לא יודעים זה רק בגלל שחסרים לנו הנתונים. מה?
לא
משנה, אבל כן, אבל אם היו לי כל הנתונים הייתי יודע. מי אמר נכון? את לומדת פיזיקה? את לומדת פיזיקה בטכניון? רואים, כן? לא, השאלה היא האם המסלול נקבע על ידי חוקים קבועים מראש או שלא. היום יש תיאוריות חדשות המניחות שברמה הסטטיסטית יש כן דטרמיניזם, אבל ברמה של היחידה אין הכרחיות כזאת. ואז זה פלא, איך באמת טיפות הגשם נופלות באופן סטטיסטי? מי אמר לה לאותה טיפה שהיא צריכה להתאים את עצמה לסטטיסטיקה מצד זה או לסטטיסטיקה מצד זה? ואף על פי כן זה לא יהיה קבוע. כן, זה תורת הכאוס, זה שבירה של הסיבתיות. לא, זה באמת דבר גדול, חדש. זאת אומרת, הייתה אינטואיציה של כמה גדולי המחשבה במשך הדורות, בין היתר של לייבניץ, אבל הדבר הזה לא הוכח. קאנט אמר גם כן אותו דבר, שיש תהליכים האלה. גנורה בימוס. טוב, זה... כן, זה לא ממש דומה, אבל זה מביא לזה. גם תורת הקוונטים מביאה על רעיונות כאלה. טוב. אבל, אז איפה אנחנו, כן. אז יכול להיות שלזה מתכוון רמח"ל פה, שהוא אומר שכי זולת זה מציאות הנמצאות שאנו רואים והתמדתם היה בלתי אפשר. טוב, אני לא בטוח, אבל נראה לי שאולי בכיוון זה. ואלה. וממצא שצריך שידע עוד שהמצוי הזה יתברך שמו, מוכרח שיהיה אחד ולא יותר. פירוש שאי אפשר שימצאו מצויים רבים שמציאותם מוכרח מעצמו, אלא אחד בלבד צריך שימצא במציאות המוכרח בשלם הזה. ואם שימצאו נמצאים אחרים, לא ימצאו אלא מפני שהוא ממציאם ברצונו, ונמצאים כולם תלויים בו ולא מצויים מעצמם. הוא לא מסביר למה. אמרתי לכם, פה הוא נותן רק נתונים. הוא אמר בעצמו בהתחלה, אנחנו לא נביא לכאן את ההוכחות, אלא תדעו לכם, כך אומר, תדע לך, אתה הקורא, שהדבר הזה ידוע גם במסורת וגם בבחינה ספקולטיבית אפשר להוכיח אותו. למשל, הרמב״ם במורה נבוכים בסוף חלק ראשון הקדיש כמה פרקים כדי להוכיח שהשם הוא אחד, וכן בתחילת מאמר שני של מורה נבוכים, וכן בשער הייחוד של בעל חובות הלבבות. בעל חובות הלבבות, מי זה? רבינו בחיה. רבי בחיה, ברבי יוסף הדיין מסרקוסטה, הלוי סרגוסה. וכן רבנו סעדיה גאון בספר אל מוכתר פיל למנת ולעתקדת, הנקרא נבחר באמונות ובדעות. וכן עוד ועוד שעסקו בשאלות האלה. לכן הרמח"ל רוצה לקצר לנו את הדרך, אומר, אם אתה רוצה, יש ספרים שכתבו על זה. זה לא הנושא שלנו. נמצא כלל הידיעות השורשיות האלה שש. והן, א', אמיתת מציאותו יתברך שמו, ב', שלמותו, ג', הכרח ימצאו, ד', היותו בלתי נתלה בזולתו. רגע.
פשיטותו.
פשיטותו. פשיטותו. ו', ייחודו. שהוא מורכב. פרק שני של חלק א', הוא פשוט מסכם את הפרק. מה למדנו על הקדוש ברוך הוא? א', שהוא נמצא, נכון? אמיתת מציאותו. ב', שהוא שלם. ג', שהוא מוכרח המציאות, אי אפשר שלא יהיה. לבין אמיתת מציאות? אמיתת, תראה, למשל, זה... נכון, אתה שואל מה ההבדל בין אמיתת מציאותו לבין הכרח הימצאו. בסדר, זה שני דברים שונים. למשל, אני יכול להגיד שהעת הזה שמונח על השולחן הוא מצוי, זאת אמיתת מציאותו, אבל אין הכרח למציאותו, הוא יכול גם לא להיות. העת הזה יכול ביום מן הימים, ואני מאמין גם שהוא לא יהיה ביום מן הימים. יותר מזה, אני יודע שפעם הוא לא היה, ועתיד להיות שהעת הזה לא יהיה. זאת אומרת, זאת מציאות לא מוכרחת, זאת מציאות אפשרית, לעומת מציאות הבורא שהיא מוכרחת. כן? מה הכוונה? כן, באמת, זה חבל על העת, אבל מה נעשה? כן? עכשיו, אז כן, הכרח מציאותו, היותו בלתי נתלה בזולתו. זה דבר ברור. אין הוא זקוק לזולתו. פשיטותו זה היה שאיננו מורכב, ייחודו שרק הוא כזה. פשוט. ובכן, אנחנו עוברים עכשיו, יורדים מן העליונים, רד אלינו אווירון, כפי שאמר המשורר, ואנחנו בחלק א', פרק שני. נושא פשוט. בתכלית הבריאה. אבל אני רואה שכבר הגיע הזמן של לימוד ספר הכוזרי.